בעזרת השם נמשיך את הסיפור בסיפורי מעשיות, הסיפור שנקרא שיבת הקפצנים. נזכיר בכלליות את העניין של הסיפור ונמשיך את במקום שהפסקנו. בן ובת הלכו לאיבוד ביער והם גדלו ביחד, הם לא היו אח ואחות, הם היו זרים זה לזה, והם גדלו ביחד והצטרפו לחבורות של קפצנים. וכשהגיע הזמנם, אז החליטו הקפצנים שצריך לשדך אותם, הם כל החיים ביחד, אז עכשיו הגיע הזמן שתהיה החתונה. ועכשיו מתחילה החתונה, והחתונה, כך מובא בסיפור, זה היה בבור, חפרו בור, שיכול להכיל 100 אנשים, וכיסו את הבור בקנים, אפר וזבל, ושם הייתה החתונה. ביום הראשון של החתונה נזכרו, היו מאוד שמחים, כולם היו מאוד שמחים, וגם החתן והכלה, ואז הם נזכרו בקפצן העיוור שהביא להם לחם בשעה שהם היו ילדים קטנים ביער, והציל אותם בזה. ואז הם נזכרו ומאוד התגעגעו אל הקפצן, והם אמרו, מי היה עושה שהקפצן יבוא אלינו מהגעגועים שלהם. ואז כתוב, רבי נחמן אומר, ובתוך שהיו מתגעגעים אל הקפצן העיוור, הנה הוא בא ואמר, הנני, הנה באתי אל החתונה שלכם. ואז הקפצן מתחיל לספר להם את הסיפור שלו. ככה המבנה של הסיפור, שכל יום בשמחה של השבע ברכות, בא קפצן אחר, שנתן להם לחם שהם היו ילדים קטנים ביער, ומספר להם את הסיפור שלו. ובחסידות ברסלב מקובל, שהסיפורים שהקפצנים מספרים, זה כולל למעשה, כמו שהזכרנו את זה, זה כולל את כל התורות של רבי נחמן, את כל הליקוטי מוהר"ן, את כל הזוהר הקדוש, כל כתבי הארי, זה סודות וחוכמות מאוד מאוד עמוקות שהוא הלביש בתוך הסיפורים של הקפצנים. אז הקפצן העיוור הראשון בא ואומר להם, אתם סוברים שאני עיוור, אבל תדעו לכם שאין אני עיוור כלל. אבל למה סוברים שאני עיוור? כי כל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. ובאמת, יש לי ראייה יותר גדולה משל כולם. ואני זקן מאוד, ועדיין אני צעיר מאוד, ובאמת עוד לא התחלתי לחיות כלל. איזו סתירה. מצד אחד הוא זקן, מצד שני הוא קטן. עכשיו הוא אומר, לא רק שאני קטן, עוד לא התחלתי לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה הזה מהנשר הגדול, ואספר לכם את המעשה של הנשר הגדול. אז עכשיו, אנחנו למעשה סיימנו פה. התחלנו את הסיפור של הקפצן העיוור. נזכיר שהבן והבת מרמזים על כלל נשמות ישראל. למעשה כל יהודי יש בו את הבחינה של הבן והבת, וקצת הערכנו בדבר הזה שזה כוחות רוחניים. יש כוח רוחני שנקרא בן, ויש כוח רוחני שנקרא בת. וכל אדם כלול בשני הכוחות האלה, ובאמת העבודה שלנו בעולם הזה זה לזכות לעשות שידוך בין הבן והבת שבתוכנו. שהבן בכללות זה מרמז על כוח השכל, ועל הבת זה מרמז על כוח הלב, וכל העניין שלנו בעולם הזה זה להאיר את השכל אל הלב, כי הלב יש לו רצונות משלו. הוא רוצה לאכול עוגות קצפת, הוא רוצה לאכול הרבה שניצלים, אבל לפעמים השכל אומר לאדם, יש לך בעיה עם סוכר, זה לא טוב שתאכל הרבה סוכר, אבל הלב אומר, לא, אבל אני רוצה לאכול. אולי אם תאכל יותר מדי שניצלים, זה יכול להזיק לך לבריאות, אבל הלב אומר, כן, אבל אני רוצה לאכול שניצלים. מי קובע? בסופו של דבר, מי מנצח? אומרים חז"ל, הלב זה מלך האיברים. זאת אומרת, מה שאדם ירגיש, בסופו של דבר זה מה שהוא יעשה. יכולים לדבר עם בן אדם שרוצה משהו מאוד, הוא מאוד מאוד רוצה איזשהו תאווה כלשהי, אז הוא בעצמו, האדם בעצמו יכול לכתוב ספר שלם למה לא טוב לעשות את התאווה הזאת, וברגע שהוא יסיים את המילה האחרונה בספר הוא ילך ויעשה את זה, מכיוון שהלב, הרצונות שיש בלב הם מאוד מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לעשות את החתונה בין הלב והשכל. זאת אומרת, החתונה הזה שיש הסכמה, אנחנו מסכימים עכשיו. זה החתן והכלה החליטו מכאן ואילך אנחנו חיים ביחד, בונים את ביתנו ביחד. הלב והשכל אומרים אנחנו בונים את הבית ביחד. בעיקר, את מי בעצם צריך לשכנע? אז מי צריך בדרך לשכנע בתוכנו? שהלב יסכים למה שהשכל אומר לו. השכל יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו את הכוח של השכל לדעת מה טוב ומה רע, מה האמת ומה שקר. הלב צריך לקבל מהשכל. אז המושג חתונה, המושג חתונה בשורש הרוחני שלו, זה בעצם הסכמה בין שני כוחות רוחניים מנוגדים, ושהלב יסכים להוראות השכל, למה שהשכל מדריך אותו ומכוון אותו. זה למעשה העבודה שלנו כל ימי חיינו, שקודם כל נלמד ונבין מה האמת ומה השקר, מה הטוב ומה רע, ואחר כך, אחרי שנלמד את זה, ללמוד את האמת ואת השקר, את הטוב והרע, זה בדרך כלל לוקח סדנה של 3 ימים, 3 שעות כל יום, האדם כבר יודע את הכל. אחר כך צריך 70 שנה שהלב יסכים לשכל. זה בדרך כלל ככה פחות או יותר, זה היחס בין הדברים. הלב יש לו את המציאות שלו. אז לכן כל מושג החתונה זה מרמז בעצם על מדרגה רוחנית. מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שבה יש אחדות, יש התאחדות בין שני הכוחות הרוחניים שבתוכנו, שזה הבן והבת, שזה הלב והשכל. ובאמת, מה הקשר לחתונה רגילה בעולמנו? אחרי הכל יש גם מושג של חתונה רגילה בעולמנו. אז חז"ל גילו לנו סוד, שבכל חתונה, החתונה כפשוטו, שנעשה חתונה כפשוטו, נעשה, הקדוש ברוך הוא פותח לאדם עכשיו איזשהו פתח רוחני מאוד מאוד גבוה, שבאמת יוכל גם האדם, גם הבעל וגם האישה, כל אחד מצד עצמו, לעשות את ההסכמה הזאת. זאת אומרת ששלום בית, שעושים שלום בית בין בעל ואישה, בדרך כלל הם רבים, זאת אומרת, לא כל הזמן, אבל מדי פעם מפעם רבים, כדרך כל הזוגות הטובים בעם ישראל. אז המריבה הזאת, השורש שלה זה המריבה בין הלב והשכל. כשעושים שלום בית, אז צריך לדעת, אנחנו גם פועלים לעשות שלום בית בתוכנו, שהלב יסכים בעצם למה שהשכל אומר לו. ויש כזה דבר, כתוב בספרי המקובלים, שגם יש חתונה למעלה למעלה. יש עולם רוחני עליון, שבקבלה זה נקרא עולם האצילות, וגם שם יש בחינת בן ובת, שזה אורות רוחניים גבוהים, וברגע שיש שם חתונה, זאת אומרת שיהיה אחדות למעלה בעולם האצילות, זה תהיה הגאולה. לכן אנחנו מחכים בעצם, אנחנו מחכים לחתונה הגדולה שתהיה, ואז תרד בית המקדש, ירד ויתגלה משיח, והכל, בעצם הכל יהיה בשלמות. אז כל תיקון העולם עובד כל הזמן על היסוד הזה. ההסכמה בין הבן והבת זה הלב והשכל, שזה בא לידי ביטוי כפשוטו בבית שאנחנו משתדלים לבנות ונלחמים על זה, ועד שנזכה בעזרת השם שתהיה חתונה למעלה למעלה, ואז כבר לא יהיה שום בעיות, אז כבר יהיה הסכמה גדולה. אז זה בכלליות מושג הבן והבת בחתונה. מכיוון שיש חתונה, אז לכן יש שמחה מאוד גדולה, כי השמחה האמיתית היא שהלב מתחיל להסכים עם השכל. כשהלב הולך עם רצונותיו, מה זה הולך עם רצונותיו? בלי התבוננות, בלי מחשבה. זאת אומרת, אם אני רוצה ב-8 לאכול עוגת קצפת, אני אוכל ב-8 עוגת קצפת. ב-9 כבר בא לי שניצל. ב-10 בא לי לנסוע לתאילנד. ב-11 אני רוצה להיות סגן ראש הממשלה. ב-12 אני רוצה להיות מיליונר. זה בדרך כלל מה שעובר בתוך הלב. אבל כל העניין של המחשבה, של ההתבוננות, זה שנדריך את החיים שלנו בצורה בונה, בצורה יציבה, בצורה נכונה, שבאמת תהיה בנייה נכונה. כי ברגע שאין בנייה נכונה, צריך לדעת, הלב זה המשתולל הכי גדול שיש בעולם. זה החלק הכי בעייתי בבריאה, זה הלב. אם הוא לא מקבל הוראות מהשכל, הוא כל שנייה רוצה משהו אחר. וזה הרבה עובר על הדור שלנו, עכשיו כל השערות האלה. אדם קם בבוקר, אם הלך לו בבוקר, ברוך השם, השם עזר לו בתפילה בבוקר, ב-8 הוא רצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, ב-8:30 הוא רצה לנסוע לתאילנד. ככה זה הולך. פעם היה חתונה, אז רבי נחמן היה בחתונה, והיה שם בתחן. היום יש תזמורות, אבל אז לא היו תזמורות. אז היה כזה מושג שנקרא בתחן. אז הבתחן עשה הצגה לשמח את החתן, את הכלה, את האורחים. אז מה הייתה ההצגה? שפעם הוא לבש בגדים של רב, ופעם הוא לבש בגדים של כומר. אז רבי נחמן שראה את זה, הוא אמר, ככה זה האדם בדורות האלה. פעם מלאך, פעם גלח. גלח זה כומר ביידיש. אז הוא אמר, זה האדם היום. פעם מלאך, פעם גלח. זה הרצונות של הלב, שהוא לא יודע, הלב לא יודע להדריך את עצמו. אז זה היסוד, בכלליות, זה יסוד החתונה. לכן, כל העבודה שלנו זה בעצם העניין של החתונה. לעשות את החתונה הקדושה הזאת, קודם כל בתוכנו, אחר כך גם בבית היהודי, ואחר כך נזכה, בעזרת השם, ממש בקרוב, נזכה כבר לחתונה הגדולה, שתביא את הגאולה. הקפצנים, שהבן והבת, כשהם היו קטנים ביער, הם נפגשו איתם, כמו שכבר דיברנו על זה, זה מרמז על צדיקים מאוד מאוד גדולים, לכן זה שבעה צדיקים, שבעה הקפצנים כנגד שבעת הרועים, שזה נקרא כלליות הצדיקים. מה התפקיד למעשה של הצדיק? יש, מן הסתם כולנו שמענו, נתקלנו, ראינו את המושג הזה. אבל מה זה בעצם צדיק? מה הכוונה? יש מושג ועמך צדיקים כולם. כל עם ישראל, ברוך השם. כל יהודי יש בו בחינה של צדיק. אבל יש צדיק כללי. הצדיק הכללי, התפקיד שלו, זה להדריך אותנו, לכוון אותנו, להאיר לנו את הדרך, איך נסתדר בעולם הזה. העולם הזה הוא מאוד מאוד מבלבל. זה, שוב פעם, זה הבלבולים של הבת, אבל הבלבולים של הלב שבתוכנו. העולם מאוד מאוד מבלבל, ואנחנו לא יודעים איך להסתדר בדרכי חיינו. והצדיק הוא למעשה כמו מגדלו, שבא בתוך סבך הג'ונגל של החיים, הוא בא להאיר לנו בעצם נתיבים ודרכים של אמת, שנמצא דרך, ומהי הדרך? הדרך שצריכה להיות שאנחנו נזכה לבנות את עצמנו ולא להרוס את עצמנו. מה זה נקרא לבנות? אם אדם חי בלי שום מחשבה, בלי שום התבוננות, למעשה הוא הולך בתהליך של הרס פנימי. הנפש שלו לאט לאט נהרסת. לכן אנחנו רואים היום שזה קצת חריף, ההנהגה היא חריפה, כי אנחנו לפני הגאולה. אז אנחנו יכולים לראות שאנשים מגיעים למשברים נפשיים מאוד, מאוד חזקים, מאוד גדולים. היום כמעט כל מדינת ישראל, בערך בין 75-80% משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם, כבר לא יכולים לסבול את כל מה שעובר עליהם. למה? כי אין בנייה. הצדיק, התפקיד של הצדיק זה להדריך ולהאיר לנו את הדרך איך אנחנו נזכה לבנות את עצמנו ולא לבוא למצב של ערס. יש אחד מגדולי ישראל, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הוא כתב ספר מאוד מאוד ידוע שנקרא מסילת ישרים, ושם הוא אומר משל לדבר, משל למה שדיברנו, הוא אומר משל שהיה מלך שעשה גן של מבוכים, יש שם שבילים, וצריך, התפקיד של כל אחד זה להגיע למרכז הגן, אבל אי אפשר להסתדר, המבוכים שם, השבילים כל כך מבלבלים שאדם לא יכול להגיע למרכז הגן, אבל הוא נתן דרך. הדרך היא שבמרכז הגן יש מגדל גבוה, ויש מי שכבר הגיע למרכז הגן. מי שהגיע למרכז הגן עלה על המגדל, והוא רואה שם מלמעלה את כל השבילים. מי שיסתכל על האיש הזה, הוא יכול לכוון אותו. יגיד לו, פה אתה צריך ללכת ימינה בשביל הזה. עכשיו שמאלה וכן הלאה, הוא יכול לכוון אותו. זה משל, המשל של הרמח"ל. והנמשל הוא שבתוך הגן המבוכים של החיים, יש מגדל, ועל המגדל הזה, זה הצדיק, שהוא מדריך אותנו ומאיר לנו. אז זה בכלליות, זה העניין של הקפצנים. ועכשיו, בדרך כלל, הרבה פעמים ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שבאיזושהי בחינה, באיזשהו מקום, הצדיק מאיר לנו באיזשהו שלב של החיים. פתאום האדם מרגיש איזושהי יערה, וכל אחד גם יכול להיות מצדיק אחר. יש כאלה שמרגישים מחוברים פתאום לרבי שמעון בר יוחאי, יש כאלה יוסף הצדיק. בדור שלנו הרבה מרגישים חיבור מאוד גדול לרבי נחמן מברסלב. החיבור הזה זה לא מקרי, אלא רבנו הארי הקדוש, שהוא היה גדול המקובלים בספר שער הגלגולים, הוא כותב שזה השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא מאיר בלב האדם התחברות כלשהי עם הצדיק, והצדיק מתחיל כבר להאיר. אבל אנחנו עדיין לא מבינים הרבה, עדיין אנחנו מבולבלים, וזה מרמז על הזמן שהקפצנים באו אל הילדים כשהם היו קטנים, כשהם היו ביער. אבל אחרי שאדם גדל, הכוונה גדל בדעת, ואדם יותר מבין דברים, והתחיל קצת לקבל חוכמה והבנה, ואז הצדיק בעצם בא פעם נוספת אל האדם. הפעם הנוספת שהוא בא אליו, זה כבר ממקום אחר לגמרי, עכשיו הוא כבר יכול ממש להוביל אותו ולהדריך אותו, וזה בעצם כל השיחות, כל הסיפורים שהקפצנים מספרים, זה כבר תורות שלמות שהצדיקים באים ומספרים לנו, מגלים לנו. והכל זה כמובן בדרך של רמזים מאוד מאוד עמוקים, שרבי נחמן רמז. עכשיו נתחיל להתבונן קצת בסיפור של הקפצן העיוור. הקפצן נקרא עיוור, וכך כל אחד מהקפצנים יש לו מום. השני הוא החרש, השלישי הוא כבד פה, הרביעי צוואר עקום וכן הלאה. וכל אחד מהקפצנים אומר את אותה טענה. אתם חושבים שאני בעל מום, אבל אין אני בעל מום כלל, נהפוך הוא. באותו עניין שאתם חושבים שאני בעל מום, בעצם אני שלם לגמרי. מה זה הדבר הזה? אם אתה שלם, אז למה חושבים שאתה בעל מום? אבל מסביר רבי נחמן נקודה מאוד עמוקה. ברגע שאנחנו נזכה להתקל בימי חיינו באדם שהוא שלם, שלם לגמרי בכל מידותיו, הוא זכה להגיע לבחינה שנקרא תיקון הנפש השלם. זה יחידים בדורות שזכו להגיע למדרגה הזאת. זה נקרא הקפצן, הצדיק שבעצם מדריך אותנו. אז יש מצב שאנחנו רואים את הקפצן בצורה עקומה. יש מצב שאנחנו רואים את הצדיק בצורה עקומה, והרבה פעמים קשה לנו להבין בעצם מה הוא אומר ולמה הוא מתנהג ככה ולמה הוא אומר לנו לעשות דברים מסוימים, כי אנחנו לא יכולים להבין את זה ויש לנו קושיות על הדבר הזה. אומר רבי נחמן, ובאמת זה תורה בליקוטי מוהר"ן, ובאמת זה חייב להיות ככה. מדוע זה חייב להיות ככה? כי מתי אנחנו מבינים מישהו? כשאנחנו נמצאים באותו אזור איתו. שני אנשים באותה כיתה יכולים להבין אחד את השני בקושי בלימודים. לשניים יש קושי במשוואה המתמטית של החשבון עכשיו, שהמורה או המורה מלמדים. אז הם יכולים להבין אחד את השני. אבל הצדיק כבר נמצא במקום רוחני לגמרי אחר. הוא כבר רואה דברים אחרים לגמרי. אז ברגע שהוא נמצא במקום אחר לגמרי, אנחנו כבר לא יכולים להבין אותו. מדוע? כי הוא יעשה מעשים שלפי הבנתנו הם מאוד מאוד קשים, ויהיה לנו הרבה קושיות עליו, ופה זה ניסיון מאוד גדול. פה זה ניסיון מאוד גדול לא להקשות את הקושיות על הצדיק. איפה מצאנו את הדבר הזה? ובאמת כל ההיסטוריה של עם ישראל מלאה בדבר הזה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה מתחיל כבר מיוסף הצדיק. האחים של יוסף הם לא היו אנשים פשוטים, הם בעצמם היו אנשים מאוד גדולים. אבל כתוב בזוהר הקדוש שיוסף היה במדרגות הרבה הרבה יותר גבוהות מהאחים. בגלל שהוא היה יותר גבוה מהם מבחינה רוחנית, הם לא הבינו אותו, ולכן הם מכרו אותו להיות עבד. הם סברו שהם עושים מעשה אמת. הם לא היו אנשים רשעים, הם היו אנשים חכמים וגדולים וצדיקים, האחים של יוסף. הם סברו, יש מהלך שלם להבין מה מדוע ומה הייתה הטעות שלהם, אבל הזוהר הקדוש ורבנו הרי"ם מסבירים שהם טעו. הם לא הבינו את יוסף. יותר מזה, אנחנו רואים את זה אצל משה רבנו. מי גדול בעם ישראל ממשה רבנו? אז משה רבנו, עם ישראל, עם של עבדים במצרים. משה בא, 10 מכות, הוציא את עם ישראל ממצרים, קריאת ים סוף. לא עבר הרבה זמן, אחרי 49 יום, נתן לעם ישראל את התורה. כל עם ישראל ראה את מתן תורה. לראות יותר את גדולת משה ממה שהדור של מצרים, של יוצאי מצרים, זכו לראות, לראות כזה דבר, הם ראו את זה ממש בגילוי, ראו את זה בעין בעין, את גדולת משה. מה אנחנו רואים? איך שיצאו ממצרים, ישר יש להם קושיות על משה רבנו. מיד מתחילות קושיות. ואנחנו רואים שהקושיות על משה רבנו, זה אפילו אצל צדיקים גדולים היה להם קושיות. למה? כי הוא יותר גבוה מהם. עוד מעט אנחנו נגיע לפרשיות האלה. המרגלים הלכו לארץ ישראל. המרגלים סברו מצד נימוקים וסיבות מאוד רוחניות, מאוד גבוהות, שלא כדאי להיכנס כרגע לארץ ישראל. צריך לעכב את היציאה, את הכניסה לארץ ישראל. טוב, אתם סוברים את כל מה שאתם סוברים. אבל מה משה אומר? משה אומר, אוקיי, יש לכם את כל הסיבות שבעולם, ואני אומר לכם כן להיכנס. פה הניסיון זה בעצם להבין שהדברים של משה זה לא דברים עקומים. הוא לא עיוור. הוא רואה מה שאנחנו לא, משה רבנו רואה את מה שאנחנו לא רואים. ומיד אחרי זה קורח. קורח גם לא היה אדם פשוט, קורח היה אדם מאוד מאוד גדול, אבל הוא חלק על משה רבנו, אומר לו אתה שקרן, אתה בעל גאווה וכן הלאה. מה אתה רוצה ממשה רבנו? לפני שנה הוא נתן לך את התורה, זה היה שנה אחרי מתן תורה, נתן את התורה, ראית אצלו כל כך הרבה ניסים. אבל זה הכלל. הכלל הוא שתמיד שיש צדיק מאוד מאוד גדול, תמיד אנחנו מתבלבלים בצדיק הזה, וזה ניסיון מאוד מאוד גדול הנקודה הזאת. לכן הקפצנים אומרים, אתם סוברים שאני בעל מום, ובאמת לא רק שאני לא בעל מום, אלא יש לי שלמות גדולה בדבר הזה שאתם סוברים בו שאני בעל מום. אני זוכר לפני כמה שנים היה איזה מעשה שהיה מטוס שצריך לטוס מווינה לאוקראינה. זה היה באחד הנסיעות הראשונות לאומן, והיה עוד חצי שעה המטוס. עכשיו, להשיג את הטיסה הזאת היה מאוד מאוד קשה. זה לא היה פשוט, זה לא כמו היום. היום אדם מפסיד את המטוס, שלם $100, יטוס בטיסה הבאה. אבל אז היה קושי מאוד מאוד גדול. אז אני זוכר, כולם היו מאוד בלחץ לעלות על המטוס, והרב ברלנד שליטה התפלל מנחה. אז טוב, בסדר, יש, טוב, כמה זמן מתפללים מנחה? תפילת עמידה, אפשר להתפלל ב... אם בוא נגיד, לא מקצרים מאוד, בארבע וחצי דקות אפשר לגמור את תפילת עמידה. אבל הרב התפלל שעתיים, אבל המטוס צריך להמריא, כולם בעצבים, כולם כבר לא יכולים להחזיק מעמד, והוא מתפלל בנחת, הכל בסדר. לא, זה לא בעל מום. זה בחינה, אדם נורמלי, יתפלל 4-5 דקות, יתפלל, יגמור את התפילה, ירוץ למטוס, כמו שכולנו נעשה את זה. לא, הרב ידע שעכשיו צריך להתפלל, אז הוא מתפלל, אז הוא יתפלל שעתיים. מה קרה? בסופו של דבר היה עיכוב במטוס, בסוף לא יחרו את המטוס. אז זה בחינה שהצדיק רואה דברים שאנחנו לא רואים. הוא יודע עכשיו, יותר חשוב להתפלל מהכל. אתם, יש לכם חשבונות של העולם הזה. אפשר לראות עוד דוגמה לדבר, זה בעניין של פרנסה. זה... אנחנו, רובנו ככולנו, דואגים בעניין של פרנסה. וזה המציאות שלנו. זה המקום שלנו. אבל ראינו הרבה פעמים, אצל צדיקים מאוד גדולים, הם לא רק שהם לא היו דואגים בעניין של פרנסה, היו צדיקים, כמו הנועם אלימלך, שהיה מקפיד מאוד שבלילה לא יישאר שום ממון בבית. אם היה נשאר, היו נותנים לו קצת כסף באותו יום, אולי פדיון, אולי משהו, לפני השקיעה, היה לו הגבאי שלו, היה הולך ומחלק את זה לעניים. למה? שבלילה לא יישאר ממון בבית. למה שלא יישאר ממון בבית? מה הבעיה? אצל הנועם אלימלך, לא אצלנו, אצל הנועם אלימלך, שישאר ממון בלילה, זה בעיה של חוסר ביטחון. חסר לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. מה חוסר ביטחון? כתוב יום יום ימס לנו האל ישועתנו סלע. כל יום הקדוש ברוך הוא נותן את השפע שלו. מה אני צריך למשוך את השפע של אתמול למחר? של היום למחר. מחר זה עניין אחר לגמרי. טוב, אנחנו חיים ככה? בלי שאנחנו לא חיים ככה. ברגע שרק הצטמצם, ירד בחשבון של הבנק מ-100,000 שקל ל-20,000 שקל, אנחנו כבר לא ישנים באותו לילה. כבר מרוב הדאגות, מה יהיה? אבל הנועם אלימלך, כך הוא היה חי. הוא היה מקפיד על הנקודה הזאת. אז זה דוגמה, ככל שהצדיק יותר גדול, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, הוא רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו שלא רואים את זה, אז אנחנו דואגים. אנחנו דואגים מכל מיני מציאויות של העולם הזה, מתחשבים במציאויות של העולם הזה. זה המקום האמיתי שלנו. אבל הצדיק הוא לא נמצא במקום הזה, כי הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא נראה תמיד בעינינו כבעל מום. זאת אומרת, הכוונה, בעל מום זה הכוונה, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא מבינים למה הוא מתנהג בצורה כזאת. ואז הוא אומר להם, הקפצן העיוור, הוא אומר להם, אתם סוברים שאני עיוור. אבל באמת אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. זה קצת צריך להבין, כי זה דבר מאוד מאוד עמוק. מה שאומר פה הקפצן העיוור, כל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין. נתבונן קצת בנקודה הזאת. יסוד ראשון להבין את, להיכנס לעומקם של הדברים, למעשה זה דבר שמובא בקבלה. בקבלה, הבנו הרי הקדוש, בספר שנקרא עץ חיים, שמסביר למעשה את כל סדר בריאת העולם, ובתוך סדר בריאת העולם יש שם גם את כל סדר בריאת האדם. מה הכוונה סדר בריאת האדם? פירוש הדבר שכל כוחות האדם, כל הכוחות הרוחניים באדם, גם הגופניים, אבל בעיקר הרוחניים, זאת אומרת, מה יש בתוכנו? איזה כוחות יש בתוכנו? איך הכוחות האלה פועלים? זה למעשה אחד הדברים הכי נסתרים מהבנת האדם. כל הפסיכולוגיה והפסיכיאטרים והפילוסופים, למעשה כבר אלפים של שנה, מנסים להבין בעצם את האדם. ובאמת, גם החכמים הגדולים, כל אחד אומר איזשהו היבט מסוים. אבל אף אחד לא יכול להבין את מציאות האדם. מתחילתה ועד סופה, כיצד היא עובדת, כיצד היא פועלת, לא היה שום חכם בעולם, שום חכם בעולם שיודע את כל הסוד הזה. וזה, כי זה מדוע? כי זה דבר מאוד עמוק. האדם זה בעצם הנברא הכי מורכב. יותר מורכב מכל הבריאה כולה, זה האדם. כי האדם כולל בתוכו כוחות רוחניים. רבנו הרי הקדוש, בספר עץ חיים, מסביר לנו הסבר. מסביר לנו מאלף ועד תף, בדיוק איך בנוי כל מציאות האדם, כל כוחות האדם. מאיפה רבנו הרי הקדוש יודע את זה? מאיפה הוא יכול לדעת כזה דבר? המוח האנושי לא יכול לדעת כזה דבר. אנחנו לא יכולים לדעת כזה דבר. לכן התורה, הסודות של התורה נקראים קבלה. למה הם נקראים קבלה? כי קיבלנו אותם. קיבלנו אותם במתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גילה לכמה צדיקים גדולים במשך הדורות, כמו רבי שמעון בר יוחאי בזמן המערה, לרבנו הרי הקדוש, הוא גילה לו את כל סודות בריאת העולם. סודות בריאת האדם. אז שם יש גם, בתור זה יש גם את כל מציאות האדם. לפני שהגעתי לפה, דיברתי עם מישהו בדרך, אז הוא שאל אותי קצת שאלות על הנקודה הזאת. אז אמרתי לו, אני אגיד לך משל, למה הדבר דומה? אמרתי לו, יש מהנדס הכי גדול בעולם של מכונות כביסה. הוא גאון, אף אחד בעולם אין לו את הגאונות שלו במכונות כביסה. המהנדס הזה ישב כמה חודשים, ישב ותכנן מכונת כביסה חדשה לגמרי. הכל חדש לגמרי, אין כזה דבר. ואחרי שהוא תכנן את זה, הוא גם בנה את המכונה הזאת. הוא גם הצליח לבנות את המכונה. עכשיו יש לנו את המכונה הכי משוכללת בעולם. מישהו יודע להפעיל את המכונה הזאת? אף אחד לא יודע. זה מערכות חדשות לגמרי. הכל מחשבים שם, מתוכנת, שאף אחד לא מבין איך מפעילים מכונת כביסה כזאת. אם אנחנו רוצים להשתמש במכונה ולהפעיל אותה, מה אנחנו חייבים לעשות? מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? הוראות יצרן, בדיוק, אנחנו צריכים. מי יכול להסביר לנו איך להפעיל את המכונה הזאת? מי שהמציא את המכונה הזאת. רק הוא יכול להמציא. לכן באמת הוא אדם חכם, אז הוא כתב חוברת שנקראת הוראות יצרן, הוא הסביר לנו בדיוק את כל המהלך, איך בונים את זה. למעשה, התורה שלנו זה הוראות יצרן. זה הוראות יצרן לאדם עצמו. מי שהמציא אותנו, מי שברא אותנו, הוא יודע להסביר לנו בדיוק את כל מה שקורה בתוכנו, את כל הכוחות המנוגדים, איך זה מסתדר הכל ביחד, מה השלבים של הבנייה. של הספר עץ חיים של רבנו אריה הקדוש, הכל שם מובא. זה דבר פלאי מאוד. כל חודש, מהרגע שתינוק נולד, באמת הוא מתחיל לדפליש עד בזמן העיבור. מה זה עיבור בכלל? הכוונה איך נוצר התינוק. לא רק מבחינת הגופניות, אלא גם מבחינת הנפש של העובר. עובר הוא כבר, ברגע שהוא יוצא לעולם הוא כבר בוכה. אם הוא בוכה, הוא כבר לא אבן. זאת אומרת, יש לו משהו רוחני כבר, שכבר יודע לפקוט. תנסו לו לתת לתינוק אוכל, תראו מה שהוא יעשה, הוא ישתולל. זאת אומרת, הוא כבר, יש פה מציאות רוחנית. בספר עץ חיים, רבנו אריה הקדוש מתאר כל שלב ושלב איך בעצם נבנה. העובר, אחר כך שהעובר שהוא נולד, ועד גיל 13 הוא מסביר לנו כל חודש מה קורה לתינוק, למה דווקא בגיל שנתיים הוא מתחיל לדבר, או כל אחד לפי בחינתו, למה דווקא בגיל הזה, וכן הלאה. שם רבנו אריה הקדוש כותב בספר עץ חיים לעניין שלנו, זה היה כללי, לעניין שלנו הוא מגלה סוד, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו את כוח הראייה, לכן ברוך השם אנחנו יכולים לראות את כל מה שצריך לראות. אנחנו יכולים לראות. אבל רבנו אריה הקדוש כותב שמה שבאמת כוח הראייה זה שני כוחות. זאת אומרת, יש שתי בחינות בעניין של הראייה. יש ראייה עליונה ויש ראייה תחתונה. ושם מסביר רבנו אריה הקדוש שכל הראייה שאנחנו רואים כרגע, מה שאנחנו רואים ומשתמשים בזה, זה רק בחינת הראייה התחתונה. לראייה העליונה עוד לא זכינו. הראייה העליונה זה עניין אחר לגמרי. זה בראייה העליונה רואים לא לפי הגדרים של הראייה התחתונה. הראייה התחתונה היא מוגבלת לצורות, למקומות, למרחקים וכן הלאה, כמו שאנחנו יודעים. דבר רחוק קשה לנו לראות, דבר קרוב נראה, וכן הלאה. אבל הראייה העליונה, זה נקרא הראייה יותר רוחנית, האדם יכול לראות דברים אחרים לגמרי. אדם, אילו היינו זוכים לראייה רוחנית, הוא יכול לראות עכשיו מה קורה באיזשהו מקום בעולם, ולדעת גם למה זה קורה, מה עתיד לקרות, גם עתידות אפשר לראות על ידי זה. ראינו את זה בעם ישראל, ראינו מציאות של הראייה העליונה. כגון, דוגמה לדבר, הנביאים היו רואים מראה רוחני, ומתוך המראה הרוחני הם היו יכולים עכשיו לראות מה הולך לקרות לעם שלם. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל הנביא, לך תתנבא על מצרים. עכשיו הוא רואה מראות, הוא יודע כל מה שהולך להיות עכשיו במצרים, יחזקאל הנביא, וכן הלאה. אבל באמת ראינו את זה גם לא רק אצל הנביאים, גם אצל צדיקים ואפילו בדורות שלנו, שברגע שהם מאוד זיקחו את עצמם, ואנחנו נראה בהמשך מה זה נקרא העומק של הדבר, שזה נקרא לזכח את עצמם. אז ראינו אצל צדיקים ומעשים שממש ראו את זה בהתגליה ובפשטות, שהם רואים דברים רוחניים מאוד מאוד גדולים. שהיה איזה בעיה בארץ, אז לא ידעו איך להתמודד איתה, שהבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, היה חי. היהודים היו נוסעים לבבא סאלי, הבבא סאלי אמר להם, זה הבעיה הזאת, תעשה כך וכך ותפתור את הבעיה. יש סיפור ידוע מאוד, שזה ממש ראו את זה בעין בעין את הסיפור הזה. זה לא איזה סיפור היסטורי, זה סיפור שהיה לפני בערך 25 שנה. שנעלם ילד בלונדון, ילד יהודי בלונדון נעלם. חיפשו אותו שם, הפכו את כל לונדון, לא מצאו את הילד הזה. עד שהאבא אמרו לו, תיסע לבבא סאלי, הוא רואה, תשאל אותו. הוא הגיע לבבא סאלי, שבא לבבא סאלי, אז הבבא סאלי אמר לו, מכילה, אני בחוץ לארץ, אני לא רואה, אני רואה רק בארץ. אז טוב, מה נעשה? אמרתי, תלכו לבן שלי, רבי מאיר, הוא גר באשדוד, הוא גם רואה בחוץ לארץ. באמת, באו, הלכו לרבי מאיר, וסיפרו לו את זה, אז רבי מאיר אמר להם, הוא אמר להם את הכתובת, את הדירה, את המקום בלונדון, שהילד נמצא שם, מיד שלחו את המשטרה בעזה, ומיד מצאו את הילד שם, באותו מקום. איך רבי מאיר רואה את זה? מאיפה הוא יודע את זה? זה... אז זה נקרא, זה הבחינה הזאת שהראייה הרוחנית. כתוב, יש גמרא, יש לנו שתי גמרות למעשה, גמרא בבלית וגמרא ירושלמית. זה גמרא שנכתבה בבבל, גמרא שנכתבה בירושלים, בארץ ישראל. כתוב בגמרא הירושלמית, בעזרת השם יבוא משיח תתקנו, נגיע כבר לבחינת מה שנקרא ימות משיח, ואז אנחנו נזכה כולם, אפילו הקטן בישראל כבר יזכה לראייה רוחנית. ואז ראיתי לשון שכתוב בירושלמי, שלעתיד לבוא, עכשיו שאנחנו מסתכלים על תפוח, אנחנו רואים את התפוח, לעתיד לבוא גם נראה מה שקורה בתוך התפוח. אם יש איזה תולעת בתוך התפוח, לא נצטרך לחתוך אותה, אנחנו כבר נראה כבר את התולעת שבתוך התפוח. אז ייפתחו העיניים, לעתיד לבוא, ייפתחו את העיניים, וכל אדם, כל יהודי יוכל לראות כבר את הראייה הרוחנית. ככל שאדם זוכה לתקן את עצמו, לזכך את מידותיו, ולצאת מתאוות מיותרות של העולם הזה, לפי העבודה של האדם, כך נפתח לאדם הראייה הרוחנית, והוא מתחיל לראות. כמובן שזה צריך עבודה גדולה מאוד בדבר הזה, וזה מה שהקפצן העיוור אומר להם. אתם סוברים שאני עיוור, כי אתם פועלים לפי הבחינות שאתם רואים בעיניים, הראייה התחתונה. אבל אני כבר פועל לפי הראייה הרוחנית. זה הסיבה שלא מבינים את הצדיק. שהצדיק רואה כאלה דברים, לכן לא מבינים אותו. אז זה ההבנה אחת, מה זה נקרא הקפצן העיוור, שזה לא, הוא לא עיוור, אלא הוא כבר עלה מהראייה התחתונה לראייה העליונה. הראייה העליונה כוללת בתוכה גם את הראייה התחתונה, אבל היא כוללת גם את הראייה העליונה. אבל הקפצן העיוור אומר להם עוד דבר. הוא אומר להם, כל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. מה זה הדבר הזה? מה הכוונה? אומר, אתם מסתכלים על מושג הזמן, יש שנה, שנתיים, שלוש, מתבגרים, מזדקנים וכן הלאה. וכל זה, אפילו שנייה אחת זה לא עולה בעיניי. מה זה הדבר הזה שלא עולה, שלא נחשב אצלו אפילו כשנייה אחת? בליקוטי מוהר"ן, מסביר רבי נחמן, שבשעה שהצדיק עולה למדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, הוא כבר רואה את כל המציאות ממקום כבר מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים את המציאות, אנחנו מרגישים, חווים את המציאות למעשה מתוך המציאות היומיומית. היום, אם מישהו אמר לי איזה דבר טוב בבוקר, אז אני שמח. אבל אם מישהו ביזה אותי היום בבוקר, אז אני עצוב. אם הרווחתי כסף, אז אני שמח. אם הפסדתי כסף, אז אני עצוב. מה הכוונה? העולם הזה פועל עלינו, פועל בתוכנו, ואנחנו חיים בעצם את מציאות העולם הזה. אבל הצדיק עלה למקום כזה שהוא כבר רואה במקום הרבה 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 יותר עליון. הוא רואה כבר את כל העבר, הווה והעתיד. הוא רואה מה שקורה עם כל כלל נשמות ישראל. לכן הוא חי בכלל במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, המציאות שלו כבר זה לחיות חיים במקום אחר לגמרי. איך, באיזה דרך, מה קורה בעצם בתוך האדם, בתוך, כמה שאנחנו יכולים להבין את זה קצת, מה קורה בתוך הצדיק שהוא עולה למקום כזה? כזה פה קצת ניכנס קצת יותר קצת לעומק הדבר כדי להבין את זה, וזה קשור גם למה שאמרנו קודם, כל העניין של המושג של הבן והבת. עכשיו נסתכל על המושג של הבן והבת קצת מהיבט אחר. ואמרנו קודם שבספר עץ חיים רבנו אריה הקדוש מגלה למעשה את מבנה האדם, הכוונה את המבנה הרוחני הנפשי של האדם. ורבנו אריה הקדוש כותב שבכל אדם נבראו קודם כל שלוש כוחות כלליים. יש בכל אדם שלוש כוחות כלליים, שבקבלה הם נקראים נפש, רוח ונשמה. יש בכל אדם, בכל אחד מאיתנו, את השלוש בחינות האלה שנקראים נפש, רוח ונשמה. בדרך כלל, אצל רוב בני האדם, הנשמה פחות באה לידי ביטוי, כי עדיין עוד לא זכינו להאיר אותה בתוכנו ולגלות. היא קיימת. היא קיימת לכל, בכל יהודי יש את הנשמה. מאיפה אנחנו יודעים שבכל יהודי יש את הנשמה? בבוקר, מה אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא בבוקר? אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. זאת אומרת, יש לנו, אם היא לא קיימת בתוכנו, אנחנו לא יכולים להגיד את הברכה הזאת. אנחנו מברכים את הברכה הזאת, זאת אומרת, היא קיימת בתוכנו. רק אנחנו צריכים לגלות אותה. אז הרבנו הארי הקדוש מגלה שיש שלוש כוחות רוחניים, כלליים ועיקריים בתוך האדם, שהם נקראים נפש, רוח ונשמה. וזה אור רוחני שמאיר בתוכנו. ולכל אחד מהשלוש בחינות האלה, יש לו למעשה הערה אחרת. זאת אומרת, זו מהות אחרת שהיא מאירה בתוכנו. ונתחיל קצת להתבונן. הנפש זה בעצם כל העולם, זה נקרא כל העולם הרגשי, והתאווה של האדם, זה נקרא הערת הנפש. כשאדם מרגיש דברים, אדם מרגיש אהבה, אדם מרגיש שנאה, קנאה, כעס, כל עולם הרגשות שלנו, נשאל את עצמנו את השאלה. מה פתאום אנחנו מרגישים? מאיפה באה בעצם ההרגשה? הרגשות זה דבר מאוד מאוד עוצמתי, זה לא דבר מאוד פשוט, זה דבר לא פשוט. פתאום האדם מרגיש רגשות. מה המקור בעצם של הרגשות שבתוכנו? פתאום האדם, נניח, פוגש מישהו, הוא מאוד שמח, הוא מרגיש מאוד אהבה, הוא מרגיש מאוד חיבור אליו. מאיפה זה בא? איך אתה מרגיש את זה? בדרך כלל לא מתבוננים בזה. אבינו הארי הקדוש אומר, זה אור רוחני, זה אור אלוקי שמאיר בתוכנו, ובקבלה יש לשם, יש שם לאור הזה. זה נקרא אור הנפש. כשמאיר בתוכנו אור הנפש, אז אנחנו מרגישים. לכן יש אנשים שהם יותר רגישים, הם יותר רגשניים. למה? כי אור הנפש חזק אצלהם. לכן הם יהיו אנשים עם הרבה יותר רגישות, בגלל שאור הנפש חזק אצלהם. זה לפי השורש של האדם, ככה זה מאיר בו. אבל כל מה שאדם מרגיש, כל הרגשות וגם התאוות שאדם מרגיש, שזה גם סוג של הרגש. פתאום האדם מרגיש שהוא כל כולו רק רוצה, חייב לאכול עוגת קצפת. הוא לא יכול בלי זה. הוא ממש יוצא מיד לרחובות, מסתובב, מחפש את הקונדיטוריה, ומחפש את הקונדיטוריה הכי טובה. הוא חייב לאכול עוגת קצפת. מה זה החיוב הזה? זה איזשהו סוג של הרגש בתוכנו, שהוא מאוד חזק, הוא מוביל אותנו. כל זה, אומר רבנו הארי הקדוש, כל זה נקרא הערת הנפש שבתוכנו. זה הבחינה הראשונה. מעל זה אנחנו אומרים, צריך להבין למה אנחנו אומרים מעל. אבל יש בזה קומות, יש בזה מדרגות. מעל זה יש הערה רוחנית יותר גבוהה שנקראת הערת הרוח שבאדם. מה זה הבחינת הערת הרוח שבאדם? הערת הרוח שבאדם זה כל כוחותיו השכליים של האדם. זאת אומרת, האדם, ברוך השם, יש לנו חוכמה, בינה ודעת, אנחנו חושבים. איך אנחנו מבינים דברים? יש איזה משהו שבעצם גורם לנו להבין דברים. האדם עוסק באיזשהו עניין, הוא לומד עכשיו איזה עניין. זה יכול להיות בגמרא, זה יכול להיות בחשבון, כל דבר. ברגע שהוא מתחיל לעסוק בעניין, הוא עדיין לא מבין אותו. הוא לא מבין מה בעצם רוצים. הוא יישב עוד פעם, ואולי הוא יישב עם חבר, ויתחיל לעמול על הדבר הזה. אחרי, תלוי לפי העניין. אולי אחרי כמה דקות, אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים, פתאום הוא מבין את זה. פתאום משהו מאיר בתוכו, יש לו הבנה שלמה לגבי הדבר הזה. מאיפה באה ההבנה? איך פתאום האדם בעצם הבין עכשיו את הדבר הזה? זה נקרא הערת הרוח. הערת הרוח זה למעשה הערה שכלית. זה נקרא אור השכל שבתוכנו. וגם בזה אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא חנן את האדם בבחינה הזאת, וכל אחד גם הוא חנן אותו אחרת. יש אנשים שבתחום השכל האנליטי, הם כל משוואה מתמטית או כל בעיה הגיונית שתיתן להם, יפרקו את זה ישר ויבינו את זה מאלף ועד תף בלי שום בעיה. לעומת זאת, יש תחומים שאנשים האלה לא יבינו כמעט כלום, והפוך. כל זה, כל ההבנה של האדם, זה נקרא הערת הרוח שבתוכנו. אז זו הבחינה השנייה שנקראת הערת הרוח. הדבר השלישי, הדבר העליון יותר, זה נקרא הנשמה. הנשמה שבתוכנו, וזה לא החלק הכי גבוה, אבל אנחנו לא מדברים כבר, רבנו הארי מדבר על חלקים יותר גבוהים, אבל אנחנו בדרך כלל מדברים על נפש, רוח ונשמה. הערת הנשמה שבתוכנו זה בעצם איזשהו רצון, צורך פנימי שמדי פעם בפעם מתעורר בתוכנו, וכשזה מתעורר הערת הנשמה, אז האדם מרגיש שהוא רוצה למעשה להתפשט מהעולם הזה. יש משהו בתוכנו שמרגיש, יודע, שמרגיש ויודע, יש משהו אחר לגמרי. יש משהו שהוא מעבר בעצם לכל המציאות שלנו, לכל החושים, לכל הקיום שלנו, ויש בתוכנו איזשהו רצון להתחבר עם המקום הזה. אנחנו רוצים באיזושהי תחילה, אנחנו רוצים בעצם להתפשט מהגשמיות. עכשיו, מכיוון שאנחנו בדרך כלל יותר חיים, חווים את הנפש ואת הרוח, אז אנחנו חיים את העולם הזה. אבל לכל אדם קורה מדי פעם בפעם שיש לו איזושהי בחינה שפתאום הוא מרגיש שהוא היה רוצה משהו לעוף, היה להתעופף מעל המציאות בעצם של החיים. זה יכול לקרות בכל מיני מצבים של החיים של האדם. זה אדם הלך באיזה יום, ישב על הים לבד, לא היה אף אדם, ראה את הים, ראה אין סוף, שמיים, ים, פתאום הרגיש משהו בתוכו מתעורר, אני רוצה בעצם להתפשט, הכוונה להתפשט, הכוונה לצאת בעצם ממסגרת החיים שלי. יש משהו מגביל בתוך המסגרת של החיים שמגביל אותנו. אנחנו בעצם כפופים לזה, אנחנו לא יכולים מזה, אבל אם היינו יכולים מדי פעם בפעם לקחת איזה כנפיים, לעוף לשמיים וזה להרגיש איזה חוויה של התפשטות, היינו רוצים לעשות את זה, היינו רוצים לעשות את זה. הרצון והאמונה וההרגשה והידיעה שיש משהו מעבר לדברים, זה נקרא הערת הנשמה הערת הנשמה שבתוכנו. מה בעצם, על פי התורה, מהי עבודתנו בעולם הזה? לעשות שלום בין נפש, רוח ונשמה. ויש בזה תורה שלמה, איך עושים שלום? שהנפש והרוח והנשמה יסכימו אחד לשני. לא לבטל את הנשמה לנפש, לא לבטל את הנפש לנשמה, וכן הלאה. לדוגמה, ניקח דוגמה איפה זה בא לידי ביטוי. עניין הנשמה, במזרח, בכתות המזרח, יש כזה מושג שמן הסתם כולנו יודעים, שנקרא מדיטציה. או יש להם קצת אפילו יותר שכלולים מהמדיטציה. בעצם, אחד היסודות שלהם, מה זה? התפשטות. להביא את האדם לאיזשהו מקום של התפשטות קצת מהגשמיות. לכן, יצא לי כמה פעמים לדבר עם אנשים שמאוד בקיאים, מאוד גדולים בכתות המזרח, הם הרבה פעמים הם מאוד לועגים, מאוד מבזים את תרבות המערב. למה? כל תרבות המערב זה בעיקרה נפש, זה להרגיש, לחוות את הדברים של העולם הזה כמה שיותר. הרוח, שזה השכל, צריך לשרת את הנפש. זאת אומרת, לשכלל את התאוות של העולם הזה, שאני ארגיש טוב את העולם הזה. מכיוון שבמזרח יש קצת יותר הערת נשמה, הם מסתכלים מאוד בצורה של, הם מבזים למעשה את כל תרבות המערב. הם אומרים, למה אתם מתעסקים כל היום בנפש? הם לא יודעים להגיד את זה ככה. הם אומרים את זה אחרת. הרי אני כבר עובר את הדברים שלהם בלשון התורה. הם בעצם אומרים כל הזמן, מה אתם מתעסקים כל הזמן רק בנפש ורוח? יש נשמה. בואו אלינו, תראו, אני אקח אותך לאיזה מקדש, אני אעיף אותך לכמה ימים, ואתה תראה פתאום שתגלה בכלל מציאות אחרת בתוכך. אבל באמת השלמות שלנו זה לעשות שלום בין הנפש, רוח ונשמה. עכשיו, בכל זה, זה תורה שלמה יש בזה, אבל ניגע בנקודה אחת, שהיא מאוד מאוד שייכת למה שעובר עכשיו על כולה, על רובנו ככולנו, שמאוד עובר עלינו. הנפש, אמרנו, זה הבחינה של הרגש. והעולם של הרגש זה עולם שלם. יש בו כללים, יש בו חוקים בעולם הנפש, ואנחנו צריכים לדעת איך לתקן אותו, לתקן את עולם הנפש, כי לכתחילה הוא לא מתוקן. בכמה בחינות הוא לא מתוקן? דבר ראשון, נראה שתי נקודות שצריך לתקן בעולם הנפש שלנו. דבר ראשון, אמרנו, עולם הנפש זה רגש, ויש מדרגה עוצמתית של רגש שנקראת תאווה. ברגע שהנפש מקבלת מאיזשהו מקום, מקבלת איזשהו סיפוק או שמחה או הרגשה טובה מאיזשהו מקום, הנפש מתרגלת למקום הזה, קשה לה כבר להתחיל להיפרד מהמקום הזה. היא רוצה להתחבר עם המקום הזה. דוגמה, אם רובן ושמעון חברים טובים, ושמעון יודע, הם מאירים אחד לשני, הם מסמכים, הם מחזקים אחד את השני. ברגע שיהיה פירוד ביניהם, יהיה להם צער מאוד גדול. איזה חלק בתוכם מצטער? החלק של הנפש שקיבל את הסיפוק, את השמחה, את החיות, מהשני, הוא מצטער, זה הצער של הפרידה. לכן הפרידה היא זה דבר קשה על האדם. כי בעצם משהו בתוכו לא מקבל כרגע את מה שהוא היה רגיל לקבל. עוד דוגמה לעניין הזה. היה יהודי, זה מקרה מאוד נדיר, אבל היה כזה, פעם היה כזה מקרה, שכל יום בשעה 4 הוא היה אוכל עוגת שוקולד. זה, אבל זה קבוע. כל יום בשעה 4 הוא אוכל עוגת שוקולד. זה, ב5-4 הוא מתחיל להרגיש את כל החושים שלו מתעוררים לעוגת שוקולד. אבל ברוך השם, הוא יודע, ב4 יש עוגת שוקולד, אז הוא רגוע, הוא מגיע שעה 4, הוא מקבל את עוגת שוקולד. יום אחד קרה אסון במדינה, אין עוגות שוקולד. נחסרו כל העוגות שוקולד. הוא הלך, הוא הפך את המדינה, אין, כל הקונדטוריות, הוא התקשר לכל הקונדטוריות, נכנס לאינטרנט, לכל האתרים של העוגות שוקולד, אין עוגות שוקולד. מה קרה לו בשעה 4? הגיע השעה 4, מה קרה לו? הוא נכנס לשיגעון, הוא התחיל להשתגע. למה? הנפש שלו התרגלה לקבל בשעה 4 את העוגת שוקולד, הוא לא יכול לסבול את המציאות הזאת שעכשיו הוא לא יכול. כמה זה עוצמתי, נתבונן בזה, כמה זה עוצמתי. בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא שולט על עצמו, זאת אומרת, הוא איבד את השליטה. זה בחינה שזה נקרא שהוא קצת השתגע הדבר הזה. למה? זה תכונת הנפש. הנפש התרגלה לקבל איזשהו סיפוק, איזשהו ענה, איזשהו שמחה, חיות מאיזשהו מקום. מה קרה לנפש? היא מתחברת עם המקום הזה בעוצמות כל כך גדולות שהיא לא יכולה לסבול את הפירוד. איך אנחנו קוראים לזה היום בעצם בלשון היומיומית שלנו? מה? התמכרות. זה כל המושג של ההתמכרות. כל השורש של ההתמכרות זה למעשה התחברות הנפש עם מקום מסוים, כוונה, איזשהו סוג של הנאה, איזה סוג של תענוג, של חיות שאדם קיבל. תנסה להפריד זה מאדם, והוא הולך ומחפר אבון, לא כדאי להיות בסביבה שלו. למה, מה יקרה לו? אמרנו קודם את הלשון שהוא השתגע, אבל יש גם כן לשון יומיומית לדבר הזה. עד איך אנחנו קוראים למחור שלא מקבל את מה שהוא צריך? קריז. מה זה קריז? שיגעון. הנפש לא יכולה לסבול. לא יכולה לסבול את הניתוק הזה. זה תכונה אחת של הנפש. יש עוד תכונה של הנפש, וזה התקשרות רגשית. התקשרות רגשית זה שברגע שאנחנו גדלים, חיים במציאות מסוימת, צריך לדעת, אנחנו מאוד מאוד מתחברים ומתקשרים עם המציאות שלנו. איפה זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק? בחיי המשפחה שלנו. חיי המשפחה או חיי החברים הקרובים, או עם המשפחה או עם החברים. האדם למעשה מאוד מאוד מתחבר רגשית, אדם רגיל, אדם נורמלי, אבל מאוד מתחבר רגשית למעשה עם בני משפחה שלו, בפרט אם זה הורים, אז בטבע הבריאה ההורים מתקשרים מאוד עם הילדים, בעל עם אישה, הילדים עם ההורים, או עם מסגרת של החברים הקרובים. לפעמים החבר הקרוב זה גם כן נקרא בן משפחה למעשה. זה לפעמים נוצר קשר של כל כך קרבה, זה כמו אח, זה קרבה מאוד גדולה. ואז ההתקשרות הרגשית הזאת היא קודם כל ודאי שהיא חלק מהחיים שלנו, זה חלק מבניית החיים שלנו. אבל פה צריך לדעת, פה היצר הרע יש לו בעצם זירה מאוד מאוד גדולה לעבוד עלינו. מה הכוונה? אוקיי, התקשרנו, כי זה דרך החיים, זה דרך המציאות. ואז הרבה פעמים כשהיצר הרע הוא רוצה לשבור אותנו, צריך לדעת, יש כזה, הקדוש ברוך הוא ברא איזה סוג של בריאה שהתפקיד שלה זה להוריד אותנו, להפיל אותנו בכל בחינה שהוא יכול. הרבה פעמים באיזה בחינה הוא בא אלינו? בא אלינו עם בעיות רגשיות. מה הכוונה הוא בא בעיות רגשיות? הוא יוצר בתוך המציאות של החיים שלנו איזה מציאות של בעיה, והאדם מגיע לדכדוך מהדבר הזה, אם זה אדם שהוא קשור איתו, מחבר איתו. עכשיו יש לו בעיה, לבן אדם הזה יש איזושהי בעיה. ברגע שיש לו איזו בעיה, מיד הבעיה עוברת אל הקרוב אליו, והיצר הרע מתחיל להפיל את האדם מאוד מאוד, הוא מתחיל להפיל אותו מבחינת ההרגשה שלו, שכמעט רוב הבעיות שבדור שלנו נובעות מהנקודה הזאת. וצריך לדעת, יש פה מישהו שעושה את הדבר הזה, הוא בונה את זה, יש לו מהלכים שלמים שהוא בונה את זה. בהתחלה הוא יוצר את ההתקשרות הרגשית, ולאחר מכן, אחרי שהוא יוצר את ההתקשרות הרגשית, הוא פוגע, הוא זורק שם איזה טיל סקד לתוך המציאות הזאת. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה דוגמה לדבר, נוריד את זה לדוגמה לדבר. אמרנו קודם שמטבע הבריאה, הקדוש ברוך הוא ככה ברא, שהורים מאוד קשורים עם הילדים שלהם. ואם הורים רוצים מאוד שהילדים שלהם ילכו באיזושהי דרך מסוימת, ובגיל מסוים האפרוח גדל להיות ציפור, וכשגדל להיות ציפור, כל עוד הוא היה אפרוח, הילד הוא ילד, הוא צריך את ההורים שלו. גם נפשית, גם גשמית, הכל הוא צריך את זה, אז הוא מחובר איתם, הוא בקן, הוא בבית. יש גיל מסוים שפתאום צמחו כנפיים, ואז הוא ניסה את הכנפיים האלה, הוא ראה, מה זה, כיף לעוף באוויר. והוא בתחיל לחזור הביתה, אחת לשבועיים, שלושה. לפעמים הוא גם לא חוזר הביתה, הוא רק עובר מעלה, כן, עושה שלום ומשיך הלאה. ככה זה טבע העולם. הרבה פעמים, מה קורה? ההורים מאוד נשברים בתוכם. למה הבן שלי לא הולך בדרך שאני רוצה שהוא ילך? למה אין לי יותר קשר איתו? למה אין לי יותר אהבה איתו? יותר חיבור איתו? זה דברים שקורים המון 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 קורים בחיים שלנו. הבחינה נוספת, בין בעל ואישה. בין בעל ואישה, בהתחלה הקדוש ברוך הוא מאיר שם אור גדול, שכינה שורה, אז זה ברוך השם, ואחר כך היצרה מתחיל לזרוק, העבודה שלו זה לזרוק טילים לתוך המקום הזה, לתוך הבית, לעשות פירודים ומחלוקות, וכמה עוגמת נפש נגרם לאדם בגלל הדברים האלה. זה נקרא התקשרות רגשית שלנו עם כל מציאות העולם הזה. ואנחנו רואים, זה מאוד מאוד עוצמתי הדבר הזה. צריך לדעת, היום, משיחה שעלים כמה אנשים שהם עוסקים בתחום הרפואה הנפשית, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רוב הבעיות הנפשיות היום נובע מהנקודה הזאת. זה מתחיל מהנקודה הזאת. אנשים לא יכולים לסבול את הצער, את הבלבול רגשות שהם עוברים, הם לא יכולים כבר לסבול את זה. וברור השם, הדור שלנו זה דור עם הרבה רגש, מאוד רגיש. ואז מה קורה? כשאדם עובר את הדברים האלה, מה קורה? הוא הולך לרופא. הרופא אומר לו, אין בעיה, אין שום בעיה. יש לך עכשיו, מה אתה רוצה? קלונקס, רסיטל, קונצרט, יש ברוך השם תרופות. אני לפני כמה שנים שסיפר לי ידיד שלי, הוא פסיכיאטר בכיר, הוא חסיד ברסלב, פסיכיאטר בכיר מאוד, אז הוא אמר לי לפני 5 או 6 שנים, הוא אמר לי, אז 60% ממדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה. אז באו אנשים להתייעץ איתי על עסקים, אמרתי להם, לכו תהיו יצרנים של תרופות הרגעה, זה הדור הבא. הדור הזה והדור הבא, רק תרופות הרגעה הם צריכים. זה העסק הכי משתלב. לפני כמה חודשים בא אליי איזה יהודי, אמר לי, תשמע, אמרת לי את זה לפני כמה שנים, עשיתי טעות, הייתי צריך לפתוח איזה מפעל לייצור תרופות הרגעה. עכשיו זה עלה, שמעתי שזה עלה כבר מ-60% ל-80%. זה כל זה למה? כי האדם מבחינת בעולמו הרגשי לא יכול לסבול את המציאות. אז הוא בורח. הוא בורח לאיזשהו מקום, בעצם לאיזה בועה. אז או שלוקחים איזה כדור, או שלוקחים איזה עשב, מעשנים משהו, העיקר זה לא להרגיש את הצער, את הכאבים שעובר על כולנו. רבי נחמן גילה לנו פה יסוד מאוד גדול. הוא פתח לנו פה פתח מאוד גדול בדבר הזה. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו צריכים להרגיש את העולם הזה. אנחנו לא יכולים להיכנס לאיזושהי בועה ולהגיד, אני אטום, לא מרגיש שום דבר. זה לא אמת. אנחנו חיים פה, אנחנו חייבים להרגיש ולפעול מתוך המקום הזה. אבל רבי נחמן מלמד אותנו איך להרגיש נכון את הדברים. ויש עבודה לתקן בעצם את עולם הרגש שלנו. כשאתה אוהב מישהו מאוד, אתה מתחבר איתו. אבל בד בבד גם תבין שאתה פה לא, זה לא רק אתה והוא עכשיו היחידים בעולם, יש פה עוד גורם בכל המהלך הזה. מי זה הגורם הזה? בורא עולם. יש בורא עולם שגם מלמד אותנו איך לבנות קשרים בצורה נכונה. ואם אנחנו מכניסים את כל הנקודה של האמונה לתוך העולם הרגשי שלנו, שאנחנו מבינים שיש פה השגחה פרטית, ויש פה בעצם איזשהו דרך, יש פה איזושהי התוויה של דברים, וזה לא, זה לא איזשהו ג'ונגל כזה סתם שקורים דברים. פה אנחנו יכולים להתחיל לעשות סדר בדברים. לדוגמה, אמרנו קודם, אחד הדברים הכי קשים לאדם שיש לו בעיה בבית. ואם זה בעיה חריפה עם הילדים שלו, אז זה מאוד מאוד קשה לו לקבל את זה. כמה אנשים, אני בעצמי נתקלתי בזה כל כך הרבה, כמה אנשים נשברו נפשית, רגשית. כשאני אומר נשברו, לאו דווקא שהם הפסיקו לחיות, אבל בוא נגיד, כל הכוחות שלהם מאוד נחלשו, והם עברו משברים, ועברו כל מיני מצבים מאוד לנעימים, בגלל בעיות שהיו להם בתוך הבית. בוא נתבונן, איך אדם צריך להתבונן אם שיש לו בעיה בתוך הבית? נכון, אתה צריך, אם אתה האבא או האמא, אתם צריכים לעשות את הכל שביכולתכם, כדי בעצם לבנות את הכל בצורה נכונה. זה התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נתן לנו לבנות, אם זה בדרך של חינוך, אם זה בדרך של שיחות ודאגה וכן הלאה, או גם גשמית וכן הלאה. אבל בד בבד, אל תשכח, אתה לא הבורא, אתה לא כל יכול, אתה צריך לעשות את מה שמוטל עליך. אבל יש פה עוד מישהו שמחליט וקובע מה קורה. ואם קרה שהוא החליט שיש פה בעיה בבית, אז תדע לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. תדע להשלים עם הדבר הזה. אתה לא קובע את הכל. אם היינו קובעים את הכל, אז היה עולם אחר, אבל זה לא כך. ופתאום הקדוש ברוך הוא החליט עכשיו שאחד הילדים שלך יחליט לנסוע לברזיל. למה? לא יודע, הוא שמע שיש שם איזה עסק טוב בברזיל. הוא החליט לנסוע לברזיל. אתה מצטער. בסדר, יש בורא עולם. יש הבורא עולם שגם כן החליט את מה שהוא החליט. ברגע שאנחנו יודעים לשתף בתוך החיים שלנו את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, זה עוזר לנו לעשות סדר בכל הבחינה הזאת. וזה לא רק שזה עוזר לנו לעשות סדר, אנחנו יכולים לקבל את הדברים בצורה נכונה ולהיבנות מתוך זה. אז אני אספר לכם סיפור. לפני, זה היה קצת יותר משנה, נגיד, בא אליי מישהו ביהודי וסיפר לי על איזה בעיה מאוד קשה שיש אצלו בבית. הוא היה מאוד שבור, מאוד מדוכדך. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור נורא מאוד, אפילו יהיה לך קשה להאמין לסיפור שלי, אבל אני אומר לך שאני מכיר את הסיפור הזה אישית. אז אדבר לך את זה. אמר לי, מה הסיפור? אמרתי לו, תראה, היה איזה רב אחד, צדיק, והיו לו ילדים מאשתו הראשונה, והיו לו ילדים מאשתו השנייה. ואמרתי, לא עלינו ולא על אף ישראל, קרה לו דבר נורא בתוך הבית. מה קרה? הבן שלו, מהנישואים השניים, אנס את הבת שלו מהנישואים הראשונים. אח שלה מהניסויים הראשונים שמע את זה, הלך והרג אותו. אמר לי, לא יכול להיות שהיה כזה דבר. אמרתי לו, תשמע, אני אומר לך, אני מכיר את הסיפור הזה אישית. אני מכיר את הסיפור הזה, היה כזה דבר. אומר, אני לא מאמין שהיה כזה דבר. זה נשמע לי משוגע מדי. אמרתי לו, אבל תשמע, זה קרה הדבר הזה. אני אומר לך. אמר לי, ספר לי את הפרטים. אמרתי לו, בסדר, אם אתה מתעקש, ספר לך את הפרטים. זה דוד המלך. כל הסיפור עם אמנון ותמר, זה בדיוק הסיפור הזה. אמנון, לא עלינו ולא על אף ישראל, אנס את תמר, ואבשלום שהיה אח של תמר הרג את אמנון. בואו רגע ננסה להתבונן מה עבר על דוד המלך כשהוא שומע כזה דבר. איזה אבא יכול לסבול בכלל לחיות אחרי כזה דבר שקורא לו בתוך הבית? מה אנחנו רואים שדוד המלך ממשיך להיות מלך? באותו לילה קם חצות ובמודל הקדוש ברוך הוא, שירות ותשבחות. איך אדם יכול לחיות אחרי כזאת מציאות? זה נקרא לשתף את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו. אבל דוד המלך אומר, קרה כזה מקרה? אני בוודאי הרי חינכתי את הילדים שלי לא לעשות כאלה דברים. ברור שאני לא לימדתי אותם מעולם כאלה דברים. נהפוך הוא. וקרה כזה מקרה. כשקרה כזה מקרה, אומר דוד המלך, אם כך השם, אתה מלך. ואתה קובע דברים, ולא כל דבר שאתה עושה בעולם אני מבין. ואז דוד המלך יודע לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא גם במקום שהוא לא מבין למה זה קורה כאלה דברים. אומר, אבל השם, אם זה מה שאתה רוצה, זה נקרא קו שנה דרחמנה. ככה הגמרא קוראת לזה. זה נסתרות ההנהגה. קו שנה דרחמנה זה נסתרות הנהגת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא כל דבר מסביר לנו למה הוא עושה. יש דברים לא מובנים. באותו מקום שאני לא מבין את הדבר הזה, אז אני, ברגע שאני מעלה את זה אל האמונה, אל המלכות של הקדוש ברוך הוא, שאני מבין שהוא עשה את הדבר הזה, באותו רגע למעשה אני מרפא את המקום הזה. ואחרת יש מקומות שאין להם רפואה. האדם לא יוכל לעולם להתאושש מכל מיני מצבים אם אין לו את הרפואה הזאת. אבל אין רפואה יותר גדולה מהדבר הזה, שברגע שאני מבין, כך צריך לראות, צריך לקרוא את פרשת בראשית ולראות שאנחנו לא בראנו את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא אנחנו בראנו את השמיים ואת הארץ. אדם לוקח על עצמו, כשלא יודעים את זה, אדם לוקח על עצמו אחריות כאילו הוא הבורא. לא, אתה לא הבורא. אתה, הכל אחד מאיתנו מוטל עליו השתדלות לעשות הכי טוב, להתרחק מהרע, לפעול הכי טוב כמה שאנחנו יכולים. אבל תזכור, יש פה עוד גורם שפועל פה בעולם וקובע ומחליט דברים. לא כל דבר הזה אנחנו מחליטים. היה הגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור. היה מלך מאוד גדול, מאוד צדיק, קראו לו חזקיהו. הוא היה מישהו של דוד המלך. היה אחד המלכים הצדיקים בעם ישראל. חזקיהו היה אדם גדול, הוא ראה ברוח הקודש שאם הוא התחתן, עוד לפני שהוא התחתן, שאם הוא התחתן ויהיו לו ילדים, הולך להיות לו בן, מה זה בעייתי? שעוד לא היה בעם ישראל כזה בן בעייתי. הולך להעביר את כל עם ישראל לעבוד עבודה זרה, להחתיא את עם ישראל, לעשות פסל בהיכל, הכוונה בתוך בית המקדש. חזקיהו מהצדקות שלו, בגלל שהיה צדיק, הוא בא ואמר, אני לא מתחתן, אני לא מוליד ילדים. אין ילדים, אני מקבל על עצמי. עכשיו נזכור, זה לא מישהו מהדור שלנו. אם הוא יקבל על עצמי, הכוונה פרישות לגמרי. אין חתונה, אין אישה, אין ילדים. למה? לא רוצה להביא ילד כזה לעולם. ובאמת כך הוא עשה. הקדוש ברוך אמר לישעיהו הנביא שחי באותו הדור, וגם חזקיהו וישעיהו היו בני דודים. אז אמר, הקדוש ברוך אמר לישעיהו הנביא, לך לחזקיהו המלך, והוא היה חולה, לך תעשות לו ביקור חולים, ולך תבשר לו, שמהמחלה הזאת שהוא חולה הוא ימות, וגם אין לו חלק לעולם הבא. ישעיהו הנביא בא לחזקיהו ואמר לו את זה. אמר לו חזקיהו המלך, על מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס עליי? מה זה? גם אני מת בגיל צעיר, וגם אין לי חלק לעולם הבא. על מה חרון האף הגדול עליי? אמר לו ישעיהו הנביא, אמר לו, על זה שאתה לא מתחתן ומוליד ילדים. אמר לו חזקיהו המלך, מה, אבל אתה יודע למה אני לא מתחתן? אתה יודע שאני לא מתחתן, כי אני יודע איזה בן הולך להיות לי. אמר לו ישעיהו הנביא, קו שנה דרחמנה למה לך? נסתרות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתערב בזה? הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך בן בעייתי, מה אכפת? מה אתה יכול לעשות? זה גזרה של הבורא. אתה צריך, אמר לו, מה, בגלל שיש לך רוח הקודש, אז אתה כבר לא מתחתן? מה? לא, יש מצווה להקים בית בישראל, פרובו, להוליד ילדים. אתה צריך לעשות את שלך. אל תתערב בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז מיד חזקיהו המלך היה צדיק, אז הוא הבין את הטעות שלו. אז זה, משם אנחנו לומדים את היסוד הזה. הוא באמת לא מת מהמחלה. הקדוש ברוך הוא סלח לו על הדבר הזה. והוא הוליד בן, והבן הזה קראו לו מנשה, ומנשה עמיד, כמו שהוא ראה, עמיד צלם בהיכל, ועשה את כל העבודות הזרות שיש בעולם, ואת כל העבירות שיש בעולם, 22 שנה, עשה את כל העבירות שבעולם. הקדוש ברוך הוא אמר לה, מנשה, אתה לא רוצה להיות בן אדם? אז מנשה אמר לו, לא, לא רוצה להיות בן אדם, אני רוצה להיות פרחח, אני רוצה לעשות את כל השטיות שבעולם. אמר לו, טוב, בסדר. שלח לו את מלך בבל, תפס אותו בשבי, את מנשה, הביא אותו לבבל, עשה סיר גדול, הרתיח מים, אמר למנשה, טוב, אני מתחיל לבשל אותך. הכניס אותו לתוך הסיר הזה. מנשה קרא לעבודות הזרות. יש לו, הוא יודע, הוא בקי בעבודות זרות. קרא לזה, קרא לזה, קרא לזה, שום דבר לא יהיה. שום דבר לא יהיה, ברור שלא, שום דבר לא יהיה. אז מנשה אמר, כך? שום דבר לא מועיל? אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? זה הצ'אנס שלך. בוא נראה. אם אתה תעזור לי במקום הזה, אתה יודע מה? באמת אתה יחיד. אחד יחיד ומיוחד, אני מאמין בך. אומרים חז"ל, שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תקבל אותו, תראה איזה חוצפה. שמים אותו, מבשלים אותו, הוא בא אליך בתעלה כזאת. עכשיו יש לך את האפשרות להוכיח לי את האמת. אז המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תקבל אותו. הקדוש ברוך אמר לו, אדם שפונה אליי, לא משנה באיזה מצב, הציל אותו, הושיע אותו. אומרים חז"ל, 22 שנה עשה את העבירות הכי גדולות, 33 שנה לא היה בעל תשובה כמו מנשה. כל יום ויום, חז"ל אומרים, כל יום ויום לא היה אדם שעשה תשובה כמו מנשה. לכן כתוב בזוהר הקדוש, שמנשה יש לו היכל של בעלי תשובה למעלה. הוא ראש היכל של בעלי תשובה למעלה. ככה זה מובא בזוהר הקדוש. פה אנחנו רואים, באמת הסיפור הזה מלמד אותנו הרבה. חזקיהו היה בעל רוח הקודש. הוא ראה הולך להיות לו בן בעייתי. אז אמר, אני לא אביא את הבן הזה. לא אביא אותו. כמו שראינו. אבל מה חזקיהו המלך לא ראה? לא ראה מה הולך להיות אחרי שהוא יהיה בעייתי. תמיד האדם רואה עד מקום מסוים. ומזה אנחנו נופלים, כי אנחנו רואים רק תמונה חלקית של הדברים. אדם רואה, יש המון בעיות. כן, עכשיו יש הרבה בעיות. אבל תדע לך, תזה. אתה עושה את שלך, אתה עושה את ההשתדלות שלך, לפתור את הבעיות. תדע לך. אתה, ברגע שאתה עושה את שלך, ויש בעיות, יש בורא. תזכור, כך הקדוש ברוך רוצה שיהיה בעיות. אתה לא יודע הבעיות האלה בעצם מה יולידו מזה. למה? כי הראייה שלנו מאוד 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 סגורה, מאוד תחומה. אז אנחנו לא רואים מעבר לזה. זה נקרא קו שנה דרחמנה, הנסתרות של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם יודע ולומד להכניס לתוך החיים שלו את האמונה, את ההנהגה, את המלכות של הקדוש ברוך הוא, בזה לאט לאט האדם למעשה מרפא את עצמו. אחרת, האדם מסתובב 120 שנה בעולם הזה, כולו כל הזמן בסערות רגשיות. זה יכאב לו, וזה ייצר אותו, וזה יכעיס אותו, וזה יגרור לו כל מיני תחושות ורגשות שליליים. מה האמונה עושה? מה האמונה עושה? האמונה, וזה העבודה שלנו. דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי כל החיים. הדרך של האמונה זה לתקן את הרגשות השליליים שבתוכנו. מה זה הרגשות השליליים? השורש של הרגשות השליליים הם שלוש. זה כעס והקפדה, פחדים ודאגות, זה מגיע כבר למצב של חרדות, אבל זה אותו ענף, והדבר השלישי זה עצבות ודיכאון. זה צריך לדעת, כעס, פחד ועצבות, זה למעשה העבודה של היצר הרע בתוך העולם הרגשי שלנו. כי ברגע שאדם נופל לרגשות האלה, היצר הרע כבר יכול להפיל אותו מטה-מטה. מה האמונה עושה? האמונה עניינה לתקן למעשה את השלוש הרגשות השליליים האלה. לרפא את המקום הזה. דוגמה, עכשיו אדם דואג, מה יהיה מחר? אין לי פרנסה. אדם דואג, טבע אדם, כל אדם ידאג מה יהיה מחר. האמונה נותנת בעצם מרפאת את המקום הזה. באיזה אופן? יש בורא לעולם. עד היום, מי דאג לפרנסה שלי עד היום? מי הביא לי את הכסף עד היום? נכון, עשיתי את ההשתדלות שלי, אבל אדם יסתכל, הוא יראה כמה השגחה פרטית היה בכל דבר ודבר. יש מישהו שדואג לי. אז יש בגמרא כתוב שיש חזקה שקורה שלוש פעמים דבר מסוים, חזקה שיקרה כבר פעם רביעית. אני רוצה להגיד לכם, לגלות לכם סוד, חזקה שהקדוש ברוך הוא ימשיך לדאוג לנו. ברוך השם, כל אחד עד הרגע הזה הקדוש ברוך הוא דאג לו, חזקה גם הקדוש ברוך הוא ימשיך לדאוג לו הלאה. אז האמונה מרפאת את המקום הזה שנקרא דאגה, פחדים, חששות. וזה דוגמה אחת, כעס והקפדה. רובן היום בבוקר משהו, איך שהוא דיבר איתי, איך שהוא פגע בי, למעשה לפי האמת של התורה, של הקדוש ברוך הוא, של בריאת העולם, באמת צריך תוך יומיים להביא אותו לתיקון הכללי שלו. יש 13 שיטות של חיסול, אני אשתמש באחד מ-13 השיטות האלה. זה, תראה איך הוא מתנהג, בן אדם כזה צריך להסתובב בכדור הארץ, הפוך, בוא נעשה לו טובה, נביא אותו מהר כבר לתיקון שלו, שיבוא מהר לתיקון שלו. הכעס, ההקפדה, להגיב לשני. אבל ברגע שאנחנו משתפים במקום הזה את האמונה, את הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מרפאים את זה. למה? השם אמר לו כלב. יש פה גם את הצד שהקדוש ברוך הוא שלח אותו בעצם לצייר אותי וכן הלאה. אנחנו מכניסים את האמונה למקום הזה, אנחנו מרפאים את המקום הזה. והמקום, הנקודה השלישית, שזה העניין של העצבות, שזה בעצם באמת המחלה הכי קשה. העצבות זה המחלה הכי קשה. מה השורש שלה? שבוע הבא קצת נדבר על זה יותר, או אולי עוד שבועיים. מה השורש של העצבות? השורש של העצבות זה בעצם אדם מאבד תקווה. איבוד תקווה פירושו איבוד האמונה. כי אדם שחי באמונה, הוא יודע, לא משנה כרגע מה עובר. משברים וגלים, הסתרות, לא יודע, חושך הכי גדול, אבל בוודאי הכל יתהפך לטובה. וכי למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. עוז וחדווה במקומו, והכל בסופו של דבר מלוך על הארץ כבודו, והכל יאיר לטובה לכל נשמות ישראל, בוודאי שהכל יתהפך לטובה. ברגע שיש לנו את הנקודה הזאת של האמונה, זה מתחיל לרפות בתוכנו את נקודת העצבות. כי נקודת העצבות, השורש הפנימי שלה, שהאדם מאבד את מאבד את התקווה שלו. לכן האמונה, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, זה מרפא את העולם הרגשי שבתוכנו. ואין רפואה יותר גדולה מהדבר הזה. לדעת השם, אנחנו קצת עוד נרחיב בזה, בדבר הזה, אבל למעשה, צריך לדעת, כל המחלות הרוחניות, נפשיות והגשמיות, הגופניות, הן מתחילות בעצם מהשלוש נקודות האלה. וכל הרפואות מתחילות מהשלוש נקודות האלה. ולכן היום אנחנו רואים, בגלל שהיצר הרע עובד מאוד חזק, אז הוא מפיל אותנו. או לכעסים, או לפחדים, או לעצבויות. הרבה פעמים מכניסנו את כל הסלט הזה בתוכנו. גם כועסים, גם מפחדים, גם עצובים. הכל איזה. אדם לא יודע איך לרפות את המקום הזה. אז הולכים, רצים לקבל כדורים, לשן עשבים, אבל ברגע שאדם, אדם יודע את הדרך, אז אמרתי למישהו, הייתי באיזשהו מקום, אז אמרו לי שמעשנים הרבה גרס. אמרתי להם, מי שמעשן גרס פשוט טעה בתורה של רבי נחמן מברסלב. זה משם זה מתחיל כל הדבר הזה. אמרו לי, מה זה קשור? רבי נחמן דיבר על זה? כן, אמרתי לו, כן. הוא אמר לכל אדם ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בין העשבים. אז התבלבלו, חשבו שהוא אמר לעשן את העשבים. הוא לא אמר לעשן את העשבים. הוא אמר, לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בין העשבים. לך תקבל את הרפואות, את הרפואות בדרך הזאת. אז תזכה באמת לשירת העשבים. אבן אומר, בכל עשב ועשב, בכל פרח ופרח, בכל עץ יש שירה. מה זה שירה? זה אור רוחני של החלק הרוחני שיש בדבר הזה. אז לא חייבים לעשן את זה, אפשר ללכת לעשות התבודדות שם זה, ואז תתחיל לקבל את השירה הזאת בתוכך, פתאום תראה, אתה לא צריך את זה, פתאום אתה שמח, אתה מרגיש כזאת חיות, כזאת התעוררות. לכן, זה המחלה בעצם. השורש של הכל, זה השלוש נקודות האלה, זה היצר הנכנס בתוך העולם הרגשי שלנו בכל מיני בחינות, והאמונה והקבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא מרפא את הדבר הזה. יהיה רצון שנזכה לזה. בעזרת השם, ביום שני הקרוב, אנחנו עושים בירושלים תיקון לעניין של הזיווגים. התיקון הזה, אני קצת אסביר מה המקור שלו. המקור שלו זה מהקבלה, ובישיבה של הרב בצרי בירושלים נוהגים לעשות את זה פעמיים בשנה, את התיקון הזה. יהיו בעזרת השם 10 תלמידי חכמים שלומדים אור השם תורה יום ולילה, בלילה הם לומדים קבלה, הם יעשו את התיקון הזה, ויוזכרו השמות של כל מי שרוצה. כל מי שרוצה להשתתף בתיקון הזה, אז יכול להיות בקשר עם המשרד שלנו ולראות איך לסדר את ההרשמה הזאת. גם אם מישהו רוצה גם לבוא למקום ולהשתתף בתיקון, גם כזה אפשרי. זה אפשר לקבל את הפרטים, זה בסך הכל יהיה בערך 3 שעות, מ-3 אחר הצהריים עד בערך 6, 6:30 יום. זה יהיה ביום שני הקרוב, יום שני הקרוב, וזה יום גם, זה נקרא בספירת העומר, זה נקרא היסוד שביסוד. זה יום עם קדושה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מיוחדת היום הזה, לכן זה גם מסוגל למציאת הזיווג הזה.